מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, אתה יודע שלום מי לא כל כך בסדר?
אוקיי, ספר לי, כן.
זה הניסוח להטוטני.
כן, זה גם היה כאילו ממש סמוז.
כן, very nice, very smooth, זה הסגווי. מכיר את הארגון הפמיניסטי כולן?
פמיניסטי במרכאות, כולן במרכאות.
כן, אפשר להגיד, בכל מקרה, אתה תוכל ככה באיזה שתי שורות להסביר למאזיננו מהו הארגון?
כן, כאילו, סורי, אם יש ילדים סביבכם, אז אולי זה לא הפתיח בשבילם, וטריגר, אני מניח שכבר רוב, אם לא כל מאזיננו, מאזינותינו יודעים ויודעות על מה מדובר, אבל כאילו... היה איזה סיפור לכאורה, כן, למרות שלא באמת לכאורה.
קודם תגיד מהו הארגון הזה, בוא נגיד ככה.
אוקיי, ארגון כולן זה ארגון כביכול פמיניסטי מאוד כזה, שמאוד יוצא נגד גברים מטרידים ופוגעים, והן המארגנות גם של צעדת השרמוטות המפורסמת.
נכון, נכון.
פעילות פמיניסטיות בחברה הישראלית.
זה איזשהו ארגון שבאמת היה, כאילו תמיד אני חושב, הייתה תחושה של לא כל כך כיף להסכים עם הסגנון שלו, אבל המטרה, היית אומר לעצמך, היא כאילו המטרה היא ראויה.
כן, היה בו איזשהו וייב כלשהו הרבה פעמים, אבל כאילו, היי, זה כאילו, זה לא, אני חושב שזה המאבק של כולנו, אבל כאילו, זה המאבק של נשים יותר משזה המאבק שלי, אז כאילו, לי אין זכות יותר מדי להתלונן על הסגנון שלהן.
כן.
יכול לא להסכים, אבל כאילו, אם זה מה שעובד להן, אז זה מה שעובד להן.
ונקפוץ לחודשים האחרונים, מה קרה עם כולן?
מרגלית לנק, אפשר להגיד את השם שלה, כי היא הוציאה הודעה בשמה שמתוודה בסיפור הזה. אחת מבחירות הארגון, בעצם יצאו עליה תלונות של ההטרדה, דיבור לא נאות, קחו את זה לאן שתיקחו את זה, לא נפרט פה את כל הפרטים.
מה שאני שמעתי זה הצעות מיניות חוזרות ונשנות במסגרת העמותה.
למישהי שהיא כאילו מתנדבת בעמותה, לפי מה שהבנתי, ככה שיש פה איזשהו גם אספקט של יחסי מרות באיזשהו מקום, וגם מישהי שהיא קטינה, לפי מה שהבנתי. כאילו... תיכוניסטית.
אני באמת לא סגור על הפרטים, אני הרבה יותר מתעניין באיך הן מנהלות את המשבר הזה, בוא נגיד.
כאילו, די ברור שגם אם היא לא הרגישה שהיא עשתה משהו לא בסדר, נעשה פה משהו לא בסדר, ומישהי מאוד נפגעה מהדבר הזה.
כן.
חוץ מזה, שמעבר לזה, גם היו המון תלונות בחודשים האחרונים על ההתנהלות הכללית. בתוך הארגון.
סביב הדבר הזה.
לא רק סביב הדבר הזה, גם באופן כללי התאמרות כלשהי במתנדבות, וכשנשים ונערות מסוימות חשפו או רצו לדבר על דברים שמפריעים להן בארגון, אז חסמו אותן בטוויטר, פייסבוק, וואטסאפ וכל מיני כאלה, וחלק מבחירות הארגון ממש כאילו דרשו שיראו להן שעושים להן unfollow ו-unfriend וכל מיני כאלה.
יפה. עכשיו, אני רוצה לחבר את זה באמת לאיזושהי נקודה או הבנה שיש לי באמת סביב הדבר הזה. אחד, כאילו הסגנון המיליטנטי נקרא לו של כולנו היה פשוט להתלבש על גורמים שפגעו לכאורה או לא לכאורה, ופשוט לעשות להם, אתה יודע, שיימינג, ואלף אחד דברים, ובאמת אנפולו, וווטאבר, ובאמת, היו די ידועות בסגנון אגרסיבי, ואני חושב שזה כאילו איפשהו עושה לי סדר, או עושה לי היגיון, שאי אפשר באמת להיות אגרסיבי בצורה סלקטיבית.
כן.
אי אפשר באמת, זה לא באמת אפשרי, בן אדם שהוא אגרסיבי, לצורך העניין, לכלב שלו, או שהוא יהיה אגרסיבי נקרא לזה לאויבים שלו, או לאנשים שהוא סימן כמטרה, הוא יהיה גם אגרסיבי בתוך הבית שלו.
זה חייב לצאת ביותר ממקום אחד.
כן, כן. בן אדם האגרסיבי הוא מחפש מטרה. עכשיו, פה אני חושב שזה טרגי קצת, העסק הזה, כי היה קל להחליק את זה תחת, יש פה מטרה טובה, ואוקיי, אני לא רואה מישהו בדיוק מגנה את ההתנהגות הזו, אני אפילו לא מדבר על ההטרדות, כן, אני מדבר על ההתייחסות למטרידים. כן. אפילו לא מגנים כל כך את ההתנהגות הזאת, אולי אני לא מבין את זה כל כך, אולי זה כן איכשהו בסדר. אבל עכשיו, כשהפרשה הזאת צפה, וההתנהלות כאילו שלהן סביב הדבר הזה הן טקסטבוק תאגיד שמגבה גבר מטרידן ברמה מפחידה, דברים כמו צריך לבדוק לעומק, שזה כאילו benefit of the doubt שמעולם לא נתן לאנשים שאותם הן סימנו.
ואנחנו לא חושפות את השם שלה, למרות שכאילו היא חשפה בעצמה את השם שלה.
ייתכן ולכאורה. כן.
ואנחנו מבררות האם היו שם יחסי מרות בכלל.
אתה מבין, כאילו הכל דקדקנות משפטית כזו הפכה להיות שהיא נורא מאפיינת את הגורמים שהם כל כך בזות להן לאורך השנים. ברמה שאני שאלתי את עצמי, ושאלתי גם בטוויטר, זו פרודיה? אני צופה פה, כאילו זה לא יכול להיות. וזה, האמת שזה די הכיל אותי סרט, כי אני כאילו, בהינתן הסגנון הבעייתי של חלק מגורמים, אגב, גם גורמים שאני תמכתי בהם, לא בכולן ספציפית, אלא בכל מיני מאבקים אחרים, ואני כאילו, איכשהו תמיד, לא, שוב, לא כולן יש לי בראש, אבל גורמים אחרים שגם ידועים במאבקים אגרסיביים, תמיד בסוף זה איכשהו חזר אליי, וכאילו, וואלה, ההתנהלות הזאת היא לא סבבה. כאילו, זה לא, יש סיבה שאנחנו נגד הסגנון. פשוט פה זה כל כך פוצץ לי את המוח לראות כן, את זה.
שמע, אנחנו ישבנו וצפינו באירוע הלייב הזה שהן עשו שלוש בחירות בארגון, שפשוט כאילו לא התייחסו לשום דבר אמיתי שנכתב בצ'אט במשך שעה עד שנמאס לנו והתנתקנו, אבל כאילו פשוט לא התייחסו לכלום ורק יראו קלישאות משפטיות אחת אחרי השנייה שוב ושוב.
זה לא המפגש שאמור היה להיות שיח פתוח ואז מסיבות טכניות כן. במרכאות הוא פתאום לא היה כן, שיח פתוח?
כן, הם אמרו שבגלל בעיות טכניות הן לא יכולות לקבל שאלות בזום, ואז כאילו כולנו אמרנו שזה מגוחך, ואני גם כתבתי להן בתגובה שאני מציע להביא מיקרופון כדי שיוכלו לדבר וזה.
וואי, כן, זו הייתה שם יציאה גאונית של ליאן כשמישהו כתב שזו הסגברה, ואז היא אמרה לא זו הגברה. זה היה רגע מרגעי השיא שלי, אני חושב, בשבועות האחרונים.
כן, כל הכבוד. אני מאוד גאה בה.
Anyway, זה כואב לי לראות את זה קורה למשהו שלכאורה משרת מטרה כאילו סופר חשובה.
שאמור לשרת מטרה.
לכאורה. המטרה היא סופר חשובה.
המטרה היא חשובה, פשוט. הן לא עושות את זה, נכון?
כן, כן, כן. אני אומר, השירות הוא לכאורה. המטרה היא סופר חשובה.
כן.
ואני חושב ש... כאילו ניסיתי להבין איך יכול להיות דבר כזה, ואז המסקנה היחידה שהגעתי אליה, זה שלא מדובר באידיאליסטיות ולא שום כן. דבר. לפחות אני מדבר על הגרעין הקשה, לא על המתנדבות
כן,
ש...
כן, ברור, 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 ברור.
כן
ברור.
או לא הגיעו בתום לב. כנראה, הערכה שלי שזה פשוט חבורה אגרסיבית שחיפשה אג'נדה לרכב עליה ובשביל לשחרר את האגרסיות האלה במקום מסוים ותוך כדי לצבור לייקים. יש שהגיבו לי על זה ואמרו גם כסף בערוצים כאלה ואחרים.
לא בערוצים כאלה ואחרים, הן מושכות משכורות מה... ומעבר לזה גם הייתה שם התנהלות כספית לקויה. נגיד את זה ככה.
טוב, זה רגיל, זה רגיל בעמותות.
כן.
זה ממש רגיל.
ומישהי ש... כאילו, ברכה ברד שהייתה כביכול מנכלית, למרות שהיא לא באמת הייתה רשומה כמנכלית, אבל עזוב, זה כבר עניין אחר, אבל באירוע הזה הן דיברו על זה שברכה כבר כמה חודשים לא מתפקדת ממש כמנכלית ולא ממש זה, והיא עדיין ממשיכה למשוך משכורת חודש אחרי חודש, אז כאילו, אז מה עשינו פה?
וואו, טוב, אלה פרטים שבאמת אני לא יודע, וקשה לי להתייחס אליהם, אבל... וואו, קיצור, טרגי כל העסק הזה.
זה היה ממש עצוב, זה היה ממש מביך, זה היה ממש מבאס. שוב, בתור כאילו, ברור לנו שאנחנו כגברים יהודים מהמרכז, פחות הנפגעים בסיפור מאשר כאילו, זה מאבק שהוא מאוד מאוד חשוב להרבה גופים, גם לי הוא מאוד מאוד חשוב, אבל ברור לי שהוא אפילו יותר חשוב ויותר פנימי כזה.
אני מאמין באמת ובלב שלם שכשהמאבק נפגע, כולם נפגעים. גם אלו שעכשיו הם כאילו בצד הטוב של המוזניים, גם הם נפגעים מזה. זה אמונה שלי שאני שלם איתה. בכל מקרה...
אני מסכים. אני לא יודע איך אני לגמרי מרגיש לגבי זה שאנחנו פשוט שני גברים שמנהלים את הדיון הזה בלבד, אבל מצד שני כאילו, אין מה לעשות, הייתה פה התנהלות... לקויה.
אני
לא חושב שיש מישהי שלא מסכימה עם זה שהייתה פה התנהלות תפוקה.
אני לא הולך להתנצל על זה שאני גבר, זה לא חלק מהעניין. ואני חושב שגם זה לא שמדובר פה, אתה יודע, בסך הכל לא מדובר פה על פמיניזם, מדובר על עמותה.
אבל עכשיו הן נורא מציגות את עצמן בתור הן התנועה הפמיניסטית בישראל. עורכת הדין שלהן, אחת הבחירות בארגון, עורכת הדין לינה מחולה, אמרה בדיון הזה, אמרה, אני תוהה עם כל הנשים שקוראות לסגור את הארגון, האם הן באמת חושבות שזה הדבר הנכון לעשות, או משהו כזה, אני לא זוכר אם זה הציטוט המדויק, אבל כאילו, הן ממש ממצוות את זה בתור, כאילו, אם אין אותנו, אז אין יותר.
אני לא רואה אותן מתוששות מזה, מנהלות המשבר הזה בצורה מזעזעת בעיניי. כאילו, אני חושב שעדיף היה להם לא להגיד שום דבר, כי פשוט כל דבר שלהם שאני קראתי בהתייחס למשבר, נראה היה שחופר להם את הבור עמוק יותר. אבל היי, אני גבר ואני לא יועץ אסטרטגי. עדיין. אז כן, נשמע לי, פתחנו בנושא אופטימי, ואפשר להתקדם לדברים יותר, קצת יותר מעודדים, אני מקווה.
אל תבנה על זה, בוא נשים פתיח ונראה. שלום, וולקאם לעוד פרק של
מה יש בזה.
אני קובי מלמד,
אני אלעד יצחקיאן, ואנחנו ממש 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 מגזימים הזמנים, אז בוא תספר קצת על על נותן החסות שלנו,
כידוע הזמנים זה הפורמט, זמנים זה קודש הקודשים, אז אסור לעשות שכונה עם הדבר הזה. אנחנו עושים שכונה עם כל השאר, פשוט לא עם זה.
כן.
אז כמובן, שלפני שנפתח, נציין את חברינו היקרים והטובים והאהובים בחברת פנדה, שהם נותני החסות שלנו, ואנחנו מודים להם ושמחים על כך, כי הם באמת עושים דברים טובים. למשל, מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, ולא רק זה, אלא באלפי שקלים פחות ממזרני פרימיום אחרים, אמיתי בדוק, והם ממש טובים ונוחים. מעבר לזה, יש גם את כל המסביב של מזרן.
כל האקוסיסטם, כן. אקוסיסטם של השינה.
אם יש לך מזרן, אתה צריך מיטה, נכון?
כן.
אז יש להם מיטה. אתה צריך מצעים רכים ונעימים ומפנקים?
חייב.
יש כזה. אתה צריך סמיכת פוך סינתטי טובה שעושה חמים חמים כשצריך להתחמם, ונעים נעים כשצריך להתנעם?
Okay.
יש מילה כזאת הרי. יש להם כמובן גם מזרנים לכלבים. יש את הקרית ההיברידית, הקרית הכי טובה שישנתי עליה בחיים, משתבח שמה לעד לנצח נצחים. מגבות, מגנים למזרן, טופרים, ספה נפתחת, ממש כל מה שצריך בשביל שיהיה כיף בבית ונעים ונוח. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר panda.co.il ולבחור בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם, וכל ההזמנות מגיעות במשלוח חיני חינם לכל רחבי הארץ, והארץ, רק בארץ.
והסביבה.
וכמובן, שאם אתם מבצעים רכישה באתר של פנדה, תוכנו להכניס שם קוד קופון. יש 5, Y-E-S-H והספרה 5, ולקבל 5% הנחה על כל ההזמנה שלכם. אז לכו על זה, כי כאילו, כי זה כיף, זה טוב. רואים שכתבתי ממש את הכל, נכון? זה כאילו טקסט שעבר קופירייטינג, נכון? תקנו, זה טוב, זה טוב, מוצרים טובים לקנות.
זה קצת כמו המולטי דיימנשנל טיווי בריק אנד מורטי.
איך אתה אוהב, כן.
It has somewhat of an improv vibe to it. אתה יודע שהם באמת ילטרו את זה, זה פשוט מדהים.
זה נהדר. לא אמרתי, חלומות נעימים.
או, זה נכון, גם לא אמרת תעשו סדר, כי די.
כי כבר אנחנו לא שם.
תהיו עצמאים בחדר השינה. anyway, אז רגע, ספר בקצרה על חוקי הפורמט. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, איך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שמעתי לך אתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד. בוא נשמע איזה צליל כלכלי. ואני מרגיש ממש ממש מלומד, אני מרגיש שזה הקורס השני בכלכלה שלקחתי, אחרי כלכלה א' שהיה לי באוניברסיטה, שלמדתי בו קפיטליזם. אגב, בשיעור הראשון קם איזה סטודנט ואמר למרצה, אני מבקש שתגידי שמה שאת מלמדת פה זה רק תיאוריה אחת וזה לא האמת המוחלטת. כדאי, כי היא מדברת כזה על כוחות השוק וזה, היא מציגה תזה כלכלית כלשהי. זה היה נורא מצחיק. כאילו, you should have been there, you know?
כן, לא, זו דרישה.
דרישה ממש ממש מצחיקה.
אין ספק. טוב, אז נראה לי, בוא נצא לדרך, וככה אסור לנו לשכוח שמעלינו ככה מרחפת רוחו של יוסי.
הוא תמיד איתנו, תמיד איתנו.
כן, אין ספק. אז אני יודע, קיבלנו קצת ביקורות על זה שלא הזכרנו אותו בפעם האחרונה.
הייתה ביקורת על זה?
הייתה ביקורת על זה, אז חשוב להדגיש, יוסי.
כן.
סבבה. אז בואו נצא לדרך לסיפור שלנו להיום. מרי הרקר נולדה בינואר 1768 באיזנבי, אנגליה.
איזנבי?
כן, איזנבי זה כפר קטן במחוז יורקשה.
יורקשה?
בצפון אנגליה, כזה ליד יורק, לא רחוק ממידלסברו.
יש קשר לדווייט יורק?
יש קשר לניו יורק, אם זאת השאלה.
אוקיי. אני מחפש רגע איפה זה. הייזלברי?
איזנבי. עכשיו, אבא שלה היה חקלאי, והמשפחה הייתה במצב כלכלי טוב יחסית, ואחד הסממנים של מצב כלכלי טוב יחסית בתקופה הזאת, זה אומר שהיא ידעה לקרוא ולכתוב, שזה מאוד נדיר עבור ילדות מהכפרים, נגיד את זה ככה, בשנים האלה לפחות.
Country girl.
Yes. אבל מגיל צעיר, מרי הייתה פושעת. היא התחילה לגנוב כבר בגיל 5.
מה זה? מה יש לגנוב בגיל 5?
היא הלכה לחנות, לקחה זוג נעלי אור, והיא החביאה אותן באסם המשפחתי, וזמן מה מאוחר יותר היא כזה... התחילה לנעול את הנעליים וכזה, מצאתי את זה איפשהו.
שיטת הלא גנבתי כי זה לא אצלי, זה פשוט חבוי איפשהו, ואז אני אלך לקחת את זה.
והיא הלכה לקחת את זה ושאלו אותה מאיפה זה, אז היא כזה, מצאתי את זה איפשהו.
נפל ממסעית.
כל שנה נערך יריד באזור, וביריד הזה מכרו כבשים וסוסים, וגברים ניסו למצוא שידוך, ואנשים מסוכסכים באים כדי לפתור את הסכסוך שלהם.
יש אנשים מסוכסכים בתוך נייר עיתון.
וואו.
כן.
אז כן, אנשים באים לפתור את הסכסוכים שלהם, ולפעמים הקרבות האלה הופכים ממש לקטטות המוניות כאלה.
חולה על זה.
עכשיו, בצעירותה, מרי הייתה מגיעה כל שנה ליריד הזה. היא הייתה מבלה עם התיירים שהיו מגיעים לשם, והיא הייתה שותה איתם, ולומדת מהם את ההרגלים הרעים שלהם.
איזה הרגלים רעים?
כן.
כן.
אתה יודע, לשבת בגיל 11, לשתות ולקלל עם תיירים, זה משהו ש...
נשמע, פחות רצוי. אולי ברוח התקופה.
ברוח התקופה זה היה מאוד, מאוד לא טוב, מאוד לא נאות, מאוד לא ladylike.
והרי זה הכי חשוב, להיות ladylike.
נכון. כשהייתה בת 13, לאחר שאנשי הכפר האשימו אותה בכל מיני גנבות ובלגנים, ההורים שלה שלחו אותה לעבוד כמשרתת באחוזה. בעיר הסמוכה, Thirsk.
Thirsk?
ושם היא לא קיבלה שכר על העבודה, אבל היא כן קיבלה מזון ומקום לישון בו. עכשיו, זמן לא רב לאחר שהיא התחילה לעבוד, מרי פוטרה כי תפסו אותה גונבת מאנשים אחרים בצוות. אז היא פשוט גרושה משם, והיא מצאה עבודה אחרת בתור משרתת, וגם שם היא פוטרה מאותה הסיבה.
תשמעי, את פשוט גנבת.
גנבת. עכשיו, זה קרה...
היא לא גנבה, היא לא גנבה. מה, את זוכרת את זה?
לא.
מירי רגב לא גנבה.
וואו, נכון, שכונה כפיים. זה קרה שוב ושוב, היא פשוט הייתה מוצאת עבודה, גונבת מאנשים ומפטרים אותה ומעיפים אותה, ודי מהר היא כבר לא הצליחה למצוא עבודה בת'רסק. אז משם... היא עברה לעיר הגדולה יורק.
זה כבר סיפור אחר, אתה מגיע ליורק, אתה לא יכול לעשות אותם טריקים. או שכן.
או שכן, ופשוט יש לך סקייל יותר גדול.
נכון.
אז היא שוב מצאה עבודה בתור משרתת, אבל בערך לאחר שנה תפסו אותה גונבת מבעלת הבית.
מה עם הקלפטומניה הזו?
מהאדונית.
האדונית?
כן, אז מרי, עכשיו היא כבר בת 20, וגירשו אותה מהר מאוד מהאחוזה, והיא אפילו לא יכלה לקחת את הבגדים והחפצים שלה. העיפו אותה פשוט, וכאילו כל מה שהיה לה, זה הבגדים שהיו עליה. אם זה סיפור קלאסי, עכשיו זה השלב שהיא מקימה סטארט-אפ.
עכשיו היא מתאשרת.
כן. עכשיו, כמעט כולם באזור כבר ידעו שמדובר באישה בעייתית, אז היא גם את יורק היא עזבה, והיא עברה לעיר הגדולה לידס.
וואה, לידס, שם, מי שיחק שם? איך קראו לו?
הרי קיוול?
איין הארט?
איין הארט, איין הארט, הוא היה מגן שמאלי מאפן.
זה לא, לא, זה לא עליו חשבתי.
אבל יש מצב דווקא שחשבתי, היו לו בעיתות חופשיות טובות, זה כן.
יש מצב. איזה קבוצה הם היו, פעם היו טובים.
כן, הייתה קבוצה טובה עד שהם קרסו. בכל מקרה, אז מרי עוברת לעיר לידס, ובעזרת מישהו שהכיר את המשפחה שלה, היא מצאה עבודה בתור תופרת. והיא עובדת בתור תופרת, משהו כזה פלוס מינוס 3 שנים ככה, ואז היא עשתה שינוי כיוון קטן, והתחילה לעבוד בתור מכשפה.
שינוי קטנטוש.
עכשיו, באותה תקופה, כאילו יש לזה שני צדדים. מצד אחד, אנשים עדיין הולכים למכשפות, במיוחד במעמד הנמוך, כאילו, הולכים עדיין למכשפות ומאמינים בקסמים וכישופים וכללות וכזה. מצד שני, הבעלה הזאת שהייתה פעם של
הלהט הזה.
הלהט הזה להרוג מכשפות כי הן עושות דברים רעים, זה כבר לא ממש היה באופנה. כאילו, הפעם האחרונה שמכשפה הוצאה להורג באנגליה הייתה, לפני זה לפחות, הייתה בשנת 1684, שזה כבר יותר מ-100 שנים לפני כן.
אין עבר זמן.
כן, אז כאילו, אנשים עדיין מאמינים בזה, אבל זה כבר לא כאילו השיקוץ המטורף שזה היה פעם. עכשיו, באותה תקופה, היו שתי מכשפות אחרות באזור. אחת נקראה Old Nan, והשנייה נקראה Ling Bob Witch, שזה יפה, כי יש לה Witch בשם. הייתה גם אישה נוספת שקראה בעלי תה, אתה יודע, כמו שקוראים בקפה וזה, אז היא קראה בעלי תה, אבל היא כיוונה יותר לעשירים ולאריסטוקרטים בסביבה, וממש כאילו כל עשירי האזור היו באים אליה. עכשיו, בשנת 1792, בערך שנה אחרי שהיא נכנסה לביזנס, מרי כבר התחילה לפתח מוניטין בסביבה, והיא הגידה עתידות, ככה אומרים על מישהי שהייתה מגדת עתידות בעבר, אני שואל, היא הגידה עתידות, היא אמרה עתידות.
היא מגידת עבר כבר בשלב הזה.
כן, אז כאילו
היא אמרה עתידות.
היא אמרה עתידות. היא הכינה שיקויי אהבה, והיא גירשה כללות ומחשבות רעות. באותה שנה היא גם התחתנה עם אדם בשם ג'ון בייטמן, שעבד בתור יצרן גלגלים לכרכרות.
המציא את הגלגל, אתה אומר.
הם התחתנו בערך 3 שבועות לאחר שהם נפגשו, והיא שינתה את השם שלה למרי בייטמן. ביחד נולדו להם משהו בין 3 ל-5 ילדים.
מה זה משהו?
השקעתי בתחקיר.
זה תחקיר, אה? אני יכול להגיד לך שבינתיים אני באובססיביות ניסיתי להבין מי השחקן שחשבתי עליו.
בלידס יונייטד, כן.
וזה לא אף אחד, לא עלה לי השם, אני חושב שזה רק איין הארט, אבל
חשבת אולי על איין ראש מליברפול?
חשבתי, נזכרתי גם בפול אינס.
כן.
ששיחק גם בליברפול וגם ביונייטד, אם אני לא טועה. אבל לא, לא עלה לי השחקן המדובר. הייתי בוחר אותם באיזה פיפה 96 לפעמים.
במנג'ר הייתה תקופה שהם היו מאוד טובים עם הארי קיוול, הארי קיוול, ומרק וידוקה.
וידוקה, שחקן. וידוקה זה לא אוסטרלי משהו?
כן, גם קיוול, אם אני לא טועה. בכל מקרה, בואו נחזור ל-1792 פלוס מינוס. הבייטמנים עברו לגור בבית הערכה מקומי, ותוך כמה חודשים מרי כבר הספיקה לגנוב מהדיירים האחרים שעון וכפיות כסף וכמה מטבעות.
היא מעמיסה.
כן, עכשיו תפסו אותה, והיא הסכימה להחזיר את השלל כדי שלא שזה לא ילך לבית משפט או משהו כזה. וכמה חודשים לאחר מכן קרה מקרה כמעט זה, ששוב תפסו את הגונבת דברים באותו בית הערכה, ושוב היא החזירה את כל מה שהיא גנבה.
יפה.
כאילו כל המוטיב פה זה שהיא כל הזמן גונבת דברים, וכל הזמן תופסים אותה.
יש לה להט, אין מה להגיד.
עכשיו, באותה תקופה היה נהוג, אתה יודע, אתה הולך לחנויות, זה לא כמו היום, אתה יכול לשלם עם הטלפון. באותה תקופה לאנשים לא תמיד היה כסף זמין במיידי.
איך אני אוהב שלם עם האפל פיי?
ממש. אז באותה תקופה, הקטע הזה של לרשום חשבון בחנות ולשלם אותו אחר כך היה מאוד...
לשלם בהקפה.
בהקפה, כן. אז זה היה מאוד 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 נפוץ.
היה גם את האלה שנגד זה והיו כותבים לך, הקפות רק בשמחת תורה.
וואו.
אמיתי.
זה קרה בראשון, אני מבין.
מחפש אותי בראשון, בחולון גם, אני חושב.
בחולון גם, אני מאמין. נשמע אמין. קיצר, מרי פעם אחת הלכה לחנות מקומית, והיא לקחה שם כמות מאוד גדולה של בד משי.
בד משי.
בד משי. אז היא לקחה בד משי ואמרה למוכר לרשום את זה לחשבון של גברת סטיבנסון.
שזה מישהי מומצאת?
כן, לחלוטין. והוא כנראה אמר כזה, כן, כן, בוודאי, גברת סטיבנסון.
גברת סטיבנסון, זה גרה בשדרה השלישית פה, בטח.
והיא עשתה את זה במספר חנויות ברחבי העיר, תחת כל מיני שמות אחרים, ובסופו של דבר, כמובן, קרה מה שקרה, תפסו אותה, ושוב, היא החזירה הכל כדי להימנע מההשלכות. עכשיו, יום אחד מרי הגיע לחנות של ג'ון, בן זוגה, היא הגיעה לשם עם מכתב, ובמכתב נאמר שאביו של ג'ון גוסס.
או.
אז ג'ון מיד ביקש מהבוס שלו הלוואה קטנה כדי שהוא יוכל לממן לעצמו חזרה הביתה לעיר תרסק.
תרסק?
וזה היה במרחק של 60 קילומטר, ובאותה תקופה... זה היה די הרבה, אז...
זה היה, כמה זה בכסף של היום?
בקילומטרים של היום. מעניין. אז,
אינפלציה של מרחק. זה דבר ידוע.
אז קיצר, כן, אז קיצר, הוא לוקח הלוואה קטנה מהבוס שלו, ועוזב הכל, ועוזב חזרה לתרס כדי לפגוש את אבא שלו. עכשיו, אבא שלו עבד בתור הקרוז העירוני, מקצוע שהיום כבר אין, אבל כאילו, הוא היה פשוט עומד בכיכר העיר ועושה כזה, "Hear ye, hear ye", ומקריא חדשות, כאילו, וכזה, לא יודע מה, הוראות ופקודות.
עשית אותו קצת כמו איזה מוכר קרח.
אני הולך!
כאילו, תלך, אחי, פשוט תלך.
כן, זה, אף פעם לא הבנתי מה אני אמור להרגיש מול הדבר הזה. קיצר, אז הוא חוזר והוא מגיע לכיכר העיר ורואה שם את אבא שלו פשוט עומד בכיכר העיר וקורז לתושבים.
קורז ועושה את עצמו קורז.
אז הוא בא לאבא שלו וכזה, אבא, מה? הבנתי שאתה גוסס. ואבא שלו כזה, שום דבר, הכל טוב. אני בכלל לא חולה. אז ג'ון באותו הרגע הבין בדיוק מה קרה, והוא מהר חזרה הביתה, עשה את כל המסע חזרה ללידס, ובינתיים מרי פשוט מכרה כמעט את כל הרכוש שלו.
יפה, סך הכל אישה אמינה, אישה שבוא נגיד, היא לא מבזבזת רגע.
עכשיו, אם אשתך הייתה מוכרת את כל מה שיש לך כמעט, מה היית עושה?
מה הייתי עושה?
מאחורי הגב שלך, כן? אחרי ששיקרה לך. היא שיקרה אותך.
שיקרה אותי, לא יודע, כנראה זה היה נגמר שם, לא? כאילו,
כן, מה... סביר להניח. קיצר, פה זה לא. הם פשוט נשארו ביחד. ובערך שנה לאחר מכן, ג'ון יצא מהעיר כדי לפגוש חברים בכפר סמוך, והיא עשתה את זה עוד פעם.
כפר סמוך נשמע כמו איזה... איזה יישוב כזה בשפלה.
בפזורה.
בפזורה. ועשתה את זה עוד פעם? כאילו, עשתה את זה עוד פעם. אתה מסובב את הגב, אופ, בחרתי את הרכוש.
ושוב הוא סלח לה והכל בסדר.
זה ממש ממש מוזר.
בשנת 1796 הייתה שריפה מאוד גדולה בלידס, באיזה מפעל גדול כזה, ובערך 10 אנשים מתו. אז מרי מיד קמה לפעולה והיא הקימה קרן צדקה. כדי לקנות סדינים לקבורה למשפחות המתים. כנראה שזה משהו שהיה מאוד חשוב. אז אם אין לך מספיק כסף כאילו לקנות ארון, אז פשוט עוטפים בסדין.
מזכיר לי את סופי צדקה. לא יודע, הרגשתי צורך להגיד סופי צדקה. היא הייתה שומרונית, היא שומרונית.
כן, שומרונית.
השומרונים האלה.
השומרונים והפרוגרסיביים.
יש כל מיני דברים כמו כאילו שומרונים או קראים. למה אני צריך לדעת מה זה קראים?
או בהיים.
הבהיים. וואי, אגב, יש קטע של יואב רבינוביץ'
כן.
שהוא מדבר על הבהיים. הוא עשה את זה, אני חושב, בתוכנית של הספרי לפני שנים. אני פשוט, אני יכול לראות את זה 10 פעמים ולמות מצחוק 10 פעמים.
וואו, אני לא חושב שראיתי את זה.
וואו, זה פשוט מדהים.
אני אשמח אם תעביר לי.
קטע לא חדש וטוב.
קיצר, אז היא הקימה קרן צדקה כדי לקנות סדינים לקבורה למשפחות המתים, ובמקביל היא הלכה לבית החולים המקומי, והיא הציגה את עצמה בתור אחות בבית החולים, ואספה מאנשים כסף כדי לטפל בפצועים.
כן.
אז כמובן שאת כל הסדינים שהיא אספה היא מכרה, כאילו מכרה את הבדים האלה, ואת הכסף פשוט כאילו, הכסף אצלה. ובשלב הזה ג'ון הגיע למסקנה שהם חייבים לעזוב את לידס, אז הוא התגייס לצבא.
זאת המסקנה, במקום שהוא ילך לאשתו, רעייתו, זוגתו, whatever, ויגיד לה, איפה כסף שלי? במקום שהוא יגיד לה, אני אשאל את השאלה הפשוטה, זה באמת שלוש מילים שעושות כאילו הרבה צדק, והרבה תחושה כזו של, אתה יודע, יש פה איזשהו שחרור בשאלה הזו.
כן.
והוא בחר, אתה יודע, הוא בחר פשוט, טוב, אני מתאר לעצמי שאני פשוט אלך למות עכשיו איפשהו. נראה לי שזה עדיף. ודרך אגב, אבל חייבים לעזוב את לידס, כי כאילו זאת הבעיה.
חייבים לעזוב את לידס, אז הוא יתגייס בקטע של כאילו, טוב, היא תבוא איתי לאיפה שאני אשרת.
כן, אה?
אז המשפחה עזבה, אבל אחרי 3 שנים הוא עזב את הצבא, וכזה, טוב, מה נעשה? כנראה שעכשיו הכל בסדר, אז הם פשוט חזרו ללידס אחרי 3 שנים.
מה זה התנהלות ההזיה הזאת, באמת?
מה שכן, הם עברו שכונה.
וסיפור אחר לגמרי.
מרי בשלב הזה פתחה עסק משלה, חנות שבה היא מכרה שיקויים, סיפקה שירותי ריפוי, והיא חזתה את העתיד, כי היא מחשפה כמובן.
נכון. היא מחשפה, היא יודעת להעלים את הדברים שלך, ולהחליף אותם בכסף.
כן, הופ.
אגב, כל פעם שאתה אומר מרי, אני נזכר במם של ההסקי, שהוא אומר, מרי had a little lamb. had. זה פשוט המם הכי טוב ever.
נהדר. אז עוד שירות שהיא נתנה בחנות שלה, זה שירות שהיא קראה לו הברגה, יענו screwing down.
דוד, כאילו.
עכשיו, מה זה השירות הזה?
מה זה אומר?
אני אסביר. אנשים היו באים אליה עם תחושה שמישהו הטיל עליהם כללה, או משהו בסגנון, והייתה אומרת ללקוחות האלה שהיא יכולה לעצור את הכללה בעזרת הברגת מי שהטיל את הכללה. יענו, אני אבריג אותם לרצפה, I will screw them down, והכללה תיעלם.
זה לא כאילו she will screw them.
לא.
She will screw them down.
Screwing down.
כן. What you doing, you know, just screwing down.
עכשיו, היא הדגישה ללקוחות שלה שאת כל השירותים האלה היא לא מבצעת בעצמה. היא אשת הקשר למחשפה מסתורית ומנוסה מאוד בשם גברת מור.
Oh, tell me more.
tell me more, tell me more. עכשיו, גברת מור הייתה הבת השביעית לאימא שהייתה גם היא הבת השביעית לאימא שלה. ושבע זה מספר שזה טיפולוגי.
בתנך.
אז היו לקוחות על-טבעיים.
היו לה לקוחות על-טבעיים.
כן, כנראה. עכשיו, גברת מור הייתה גם מאוד טובה בלמנוע מגברים לבגוד בנשותיהן, והיא הייתה גם טובה בלהיפטר מאנשים שרוצים לגבות חובות, יענו, להיפטר מנושים.
הייתה טובה במנושים ונושים, טוב. אנחנו התוכנית הזאת עכשיו, כן.
כן?
כנראה, לא יודע, אתה אהבת מפה את הילדים באיזה דקה
אנחנו
שנייה.
אנחנו תוכנית הלילה ב-102 של שחר חסון ואדם שרון, בעצם זה
הרבה. וואה, הלוואי, הלוואי. הלוואי.
קיצר, כמובן שגברת מור הזאת לא באמת הייתה קיימת, אבל
קיימת בדמיון.
בדמיון. וקיצר, העסק פרח מאוד 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 מהר. וכל העניין הזה ממש עבד טוב. בין הלקוחות היו בני הזוג סטיד.
סטיד?
סטיד. הגבר היה איש עסקים כושל, זה אשכרה משהו שקראתי בכל דבר שקראתי עליו, כזה failed businessman.
אשכרה, מה זה כאילו, אתה בטוח שלא היית בערך על טראמפ?
אבל הוא
נכשל סאטירה, זו סאטירה.
הוא נכשל למעלה כל פעם, אז זה לא משנה, כן, זה מאוד, זה נושך, אנחנו נושכים. עכשיו, הגבר היה איש עסקים כושל, ומרי שכנעה אותו שהנושים שלו רודפים אחריו כדי לקבל את הכסף שהוא חייב להם. במקביל, לגברת סטיד, הוא סיפר שאדון סטיד בוגד בה עם מישהי.
כן.
עכשיו, מרי אמרה לאדון סטיד שהדרך הכי טובה שלו לברוח מהאנשים שרוצים לפגוע בו ולקחת חזרה את הכסף שלהם, זה להתגייס לצבא.
כן.
אז היא דחפה אותו להתגייס בצבא, להתגייס בצבא.
אתה מתגייס בצבא עכשיו.
ובמקביל, היא אמרה לגברת סטיד, תקשיבי, אם הוא בורח, והוא אומר לך שהוא מתגייס לצבא, זה בגלל שהוא בורח עם הפילגש שלו.
If you love someone, let him go. אבל אם הוא אומר שהוא הולך לצבא, put a leash on that man.
אז אדון סטיד באמת התגייס, ואז גברת סטיד נשארת שם, והיא כזה, וואי, הוא בוגד בי והוא עזב אותי. ואז מרי התמקדה בה, ומהר מאוד האישה המסכנה הזאת שילמה כמעט את כל הכסף שלה למרי, כאילו על גבי כמה חודשים פשוט, פשוט בניסיונות להסיר את הכללה שהוטלה עליה. ובאיזשהו שלב, גברת סטיד הבינה שכבר אין לה כמעט כלום, אז היא ניסתה להטביע את עצמה בנהר.
מה?
כי אתה יודע, כבר היא נשארה בלי כלום, והגבר שעליה היא מסתמכת, עזב אותה, היא נשארה לבד בלי שום דבר, אז היא רצתה להתאבד. אבל גבר שעבר שם במקרה, הציל אותה מהנהר, והגבר גייס עבורה תרומות קצת מהאנשים.
והגבר הזה היה מייקל ג'ורדן. נכון? זה לשם הולך?
בול. קיצר, הבאדם הנחמד הזה גייס עבורה תרומות, ואז גברת סטיד פשוט לקחה את כל התרומות האלה, ושילמה למרי על עוד כישופים ועשרות כללות וכאלה.
יפה.
עכשיו, מרי סיפרה לגברת סטיד שאדון סטיד שלח את אבא שלו כדי להרוג אותה.
כן, אני תשמע, יש הרבה יצירתיות שם.
כן, רוצים להיפטר ממנה. אז האישה המסכנה הזאת פשוט מכרה את כל מעט הרכוש שנשאר לה, והיא נתנה אותו למרי כדי שגברת מור תגרש את האבא שלו שבא לרצוח אותה. ואכן, באורח פלא, גברת סטיד לא נרצחה, אז כנראה שזה עבד.
כן. תשמע, עם הצלחה אי אפשר להתווכח. כאילו אפשר, אבל זה לא רעיון טוב בדרך כלל.
אז היא ממשיכה לבוא למרי, ומרי סיפרה לה שהבת שלה, שבאותו הזמן הייתה בת 8, היא סיפרה לה, הבת שלך, כשהיא תהיה בת 14, היא תיכנס להיריון, ואז היא תתאבד מהבושה.
זה נבואה מאוד ספציפית אבל.
כן.
כאילו 14... הריון, התאבדות, תשמע, זה מרגיש לי כאילו גדול על כל מגדת עתידות, מה זה?
לא, אבל המטרה היא להגיד לה, תקשיבי, זה מה שהולך לקרות, אלא אם תקני שרשרת כסף מיוחדת שתשמור עליה.
זווית מחירתית, אתה אומר.
כן, זה מה שהיה. אז כמובן שגברת סטיד קנתה את השרשרת. עכשיו, בשלב הזה, שכן של גברת סטיד, דיבר איתה ואמר לה, תקשיבי, אני מסתכל על זה מהצד כבר הרבה זמן, ואני כבר לא יכול לשתוק, היא עובדת עלייך. היא פשוט עושקת אותך ולוקחת לך את כל הכסף.
אני לא חושב, תסתכל על ה... על מה קטנה, צמיד זה היה? או שרשרת?
על השרשרת.
תסתכל על השרשרת.
ועל זה שלא רצחו אותי.
תסתכל על זה שלא רצחו אותי. אני פה מדברת איתך על שרשרת כסף שקניתי. זה נראה לך מקרי.
אז עכשיו, מרי כל הזמן נתנה לה קמאות כזה, לתלות מעל המיטה ולתלות בתוך המעיל שלה וזה, אז השכן שכנע את גברת סטיד, תקשיבי, בואי נעשה ניסוי, ניקח את אחד הקמאות האלה ונפתח אותם, נראה מה יש בפנים. עכשיו, מרי כל הזמן סיפרה, תמיד כל הקטע שלה זה שהקמאות שהיא מכינה, היא מבקשת מהלקוחות שלה מטבע, מטבע כסף, כאילו שילינג.
כן, חוש שילינג.
כדי לשים אותו בפנים. אז קיצר, הם פותחים שם את הקמאה, וגברת סטיד רואה שבתוך הקמאה, יש שם פשוט חתיכת נייר קשורה עם רצועת בד, וזהו.
אשכרה. אתה יודע אז... אגב מה קורה אחרי שאתה רוכש 99 קמאות? אתה יודע מה קורה בקמאה אחרי זה שאתה רוכש?
האם זה קמאה 100? זה יפה בגלל שאני שלחתי לך לפני מספר שנים.
כן.
בדיחה שניסחתי עם המחירון של הרב כדורי.
באמת?
כן, של כזה שרשרת 50.
קמאה 100.
קמאה 100. כן, אני אחפש את זה אחר כך.
זה מדהים, לא, השבוע איזה חבר עשה בדיחה עם קמאה 100, אבל לא
תשמע.
כן, כן, זה מוטיב חוזר. כל הבנות כזה שמאזינות לפודקאסטים כזה, what the fuck? על מה לזלזל מדובר פה? כן.
אגב, קמאה 100 זה בכלל על שם מלך הוואי, שהיה פעם, פעם, פעם.
באמת?
כן, כן. אני חושב שאפילו הזכרנו את זה באיזה פרק. קיצר, גברת סטיד בשלב הזה מבינה שהקמאות אין בהם כלום, אז היא הסירה את כל הקמאות שלה, וכמובן ששום דבר רע לא קרה לה, למרות שהיא מאוד פחדה שמשהו הולך לקרות, ואז היא באמת הבינה שמרי עבדה עליה, והיא אמרה למרי שהיא תלך למשטרה. אז מרי אמרה לה, תקשיבי, בבקשה, אל תלכי למשטרה, והיא החזירה את התשלום האחרון, של גברת סטיד, לא את כל התשלומים שלפני. היא החזירה לה את התשלום האחרון שלה, והבטיחה שהיא תחזיר לה את כל הרכוש.
תשלום אחרון מחזירים, זה ידוע. הרי האחרון זה סוג של פיקדון.
כן. ואת כל הרכוש. עכשיו, כמובן שהיא לא החזירה שום דבר. ועדיין, המשטרה החליטה לא לפעול בעניין, כי בכל זאת, כולם פחדו, בגלל שהיא מחשפה, אז פחדו שהיא תעשה להם משהו.
תשמע, ברור, בשנים האלו, מחשפה זה כאילו דבר אמיתי.
כן, כאילו דבר אמיתי.
כן.
אז כן, אז העסק שלה ממשיך להצליח. עכשיו, בשלב הזה היא יצרה דמות חדשה. כבר לא גברת מור, עכשיו יש את גברת בלייז.
מה הפיצ'רים שלה?
שהיא ידעה גם היא לראות את העתיד, היא ידעה להסיר כללות, היא הטילה כישופים, ריפאה מחלות, ויצרה קמאות. עכשיו, מרי סיפרה ללקוחות שלה שהיא וגברת בלייז מתקשרות בעזרת מכתבים בלבד. וכמובן שזה מאוד אפקטיבי בגלל שכמעט כל הלקוחות שלה לא יודעים לקרוא ולכתוב.
כן.
אז הכל מתבצע אך ורק דרכה וזה. גברת בלייז מהר מאוד הפכה להצלחה ענקית. עכשיו, שלוש נשים ממשפחת קיצ'ן התחילו להגיע
קיצ'ן.
למרי. משפחת קיצ'ן, כן.
זה משפחה שהיא רק של נשים?
כן! זה נכון.
וואו.
זה אימא ושתי בנות.
ראית?
יפה מאוד. אז...
שואל את עצמך, איך נצליח להתאושש מהפתח הפמיניסטי ומהבדיחה הזו? לא יהיה לשמור.
אז אימא עם שתי בנות, משפחת קיצ'ן, עכשיו אחת הבנות הייתה חולה, ומרי הציעה לרפא אותה בעזרת תרופות של גברת בלייז, וזה לא עזר, שבוע לאחר מכן הבת מתה. ואז האימא חלתה גם היא, ואז גם הבת השנייה חלתה. תוך 10 ימים, שלושתן מתו. כולם עם אותן הסימפטומים.
כן.
ומאוחר יותר התברר שכולן מתו מהרעלת ארסן, יענו ארסניק.
מה זה אומר?
ארסן זה חומר רעיל במיוחד שהיום נמצא בשימוש בעיקר בחומרי הדברה. עכשיו, מרי הכינה להן שיקויים, ובשיקויים היה ארסן.
אז היא הרגה אותם בעצם.
אוקיי, אז עד היום הדעות חלוקות לגבי האם זה נעשה בכוונה או לא, בגלל שבאותם הימים ארסן היה בשימושים אחרים. למשל בעולם הטיפוח, נשים מהמעמד הגבוה היו אוכלות ארסן כדי שהאור שלהן יהיה בריא יותר, יהיה לבן יותר.
אבל זה לא חיוור בקטע חולני?
בעיקרון כן, אבל אז לא ידעו את זה.
היה רק חיוור.
או לא ברור אם ידעו את זה או לא. אז קיצר, כאילו, לא... לגמרי לא ברור אם היא ידעה שזה חומר רעיל או לא, כי באמת הרבה אנשים באותה תקופה לא היה להם מושג. מה שכן, ברגע ששלושתן מתו, מרי מיד כאילו התחילה לפעול כדי לשדוד את הבית שלהן. היא סיפרה לאנשי העיר ששלושתן מתו מהמגפה.
המגפה, במרכאות.
המגפה.
כן.
ואז כאילו אף אחד לא רוצה להיכנס לבית שלהן כדי לא להידבק גם, אז היא פשוט רוקנה את כל תחולת הבית.
קלאסי.
כן. ואז שוב השמועות מתחילות להסתובב בעיר, והבייטמנים שוב החליטו לעבור דירה, כי זה too much, אז הם פשוט עברו לשכונה אחרת בלידס.
זה ידוע שאתה משנה שכונה, זהו.
כן. אף אחד לא ימצא אותך שם. עכשיו, באותה תקופה הייתה אישה בשם ג'ואנה סאות'קוט, שהיא התחילה לסבור פופולריות. היא הייתה אישה שטענה שהיא נביאה ומחרה קמעות. ומהר מאוד התפתחה סביבה קאט, בעיקר של נשים בבריטניה, קאט עם יותר מ-100,000 מאמינים ומאמינות, בעיקר מאמינות. כן. עכשיו, יש מצב שנעשה עליה פרק מתישהו גם. אז מרי הצטרפה גם היא לקבוצה של המאמינות של ג'ואנה סאות'קוט, והיא קיבלה קמה מיוחד שאמור להגן עליה באחרית הימים.
באחרית הימים, זה אומר, כן. אתה אפילו אין שום דרך לבדוק את ה... כאילו, את היכולת שלו להגן.
כן, פשוט ביום שיגיע סוף העולם, היא בטוח הולכת לגן עדן כי יש לה את הקמה.
תמיד תהיתי לגבי זה, מה זה אומר בכלל? כאילו, איך הם ידעו שיגיע סוף העולם?
אולי לא יודעים, אולי זה פשוט קורה.
אולי זה משהו שמרגישים.
כן, ואחרי שאתה מת, אז אתה יודע. כי כולם מתים במקביל.
כולם מתו, ואני עוד פה, הקמה הזה עובד.
עכשיו, היה גם עוד מישהו באותה תקופה, שגם היה נביא כזה, שקראו לו ריצ'רד ברוורס, שהציג את עצמו בתור נסיך העבריים והאחיין של אלוהים.
וריצ'רד ברוורס אמרת?
כן. ריצ'רד אחים שלי.
ריצ'רד אחים שלי, אני האחיין של אלוהים.
כן, האחיין של אלוהים. ובכללי באמת היה טרנד כזה של מלא נביאי זעם כאלה.
עדיין יותר טוב מהרמבו של אלוהים.
לא, הרמבו של אלוהים היה גבר רצח.
הרמבו של אלוהים איכשהו makes less sense. כאילו זה פחות, כאילו...
כשאלוהים ברא את החושך, הוא ברא לנו את הרמבו.
מה זה בכלל אומר? כאילו איך אפשר לחבר את רמבו לאלוהים, כאילו
איך אפשר להחליף בין אקו לחנוכה
ואז אקו תהיה רק פעם בשנה
בדיוק.
קטע קלאסי, קטע ממש קלאסי.
אז קיצר, יום אחד מרי הכריזה שנאמר לה שאחת התרנגולות שלה עתידה להטיל 14 ביצים מיוחדות והביצה האחרונה תסמן את בואה של האפוקליפסה.
וואה.
ואז ממש אונקיו התרנגולת הזו הטילה ביצה שעליה היה כתוב Christ is coming. ישו מגיע.
באמת איזה production value נמוך.
הטילה ביצה.
כן.
לכאורה. אמיתי הטילה ביצה. לא, לא, אמיתי הטילה ביצה מול אנשים, והיא הראתה לאנשים את הביצה, ועל הביצה היה כתוב, Christ is coming.
טוב, בסדר.
אמיתי. עכשיו, מרי התחילה לגבות תשלום מאנשים שרצו לבוא ולראות את התרנגולת המיוחדת, והתרנגולת המשיכה להטיל ביצים ממסרים, ומרי התחילה למכור את הביצים האלה, והיא גם מכרה... קמעות עם חתימה מזויפת של ג'ואנה סאות'קוט הנביאה ממקודם. קיצר, ממש אלפי אנשים הגיעו אליה והיא עשתה ארגזים של כסף, כאילו, על הסכם הזה. ואז יום אחד, רופא מקומי התחבא ליד הלול של מרי בייטמן.
אין, רופא בשיחים כזה.
והוא גילה שם שמרי כותבת בעצמה את המסרים על הביצים, ואז מחדירה אותן.
כן, זה הדבר היחיד שיכול להיות, אם אשכרה, אם אשכרה הטילו את זה, זה שהיא החדירה אותם לתרנגולות.
כן, כן, והיא גם כתבה את המילה קרייסט עם שגיאת כתיב. כאילו בלי H, יענו קריסט.
תשמע, אני חושב שאני אתאר לעצמי שאם זה השטן היה כותב, הוא בטח גם היה כזה, עם איזה שגיאת כתיב, כי הוא כזה...
לא ידעו.
קונדסון כזה. אגב, גם אתה כשאתה חושב על השטן, אתה חושב כזה על דייב גרול ב...
בוודאי.
Tenacious D.
I am complete.
כן.
אז הרופא הזה קרא למשטרה, והשוטרים הגיעו בדיוק בזמן שמרי דחפה לתרנגולת בצה. אז הסיפור התפוצץ.
כן.
ומרוב ביקורת על מרי בייטמן, גם הנביאה הגדולה ג'ואנה סאות'קוט החליטה להפסיק למכור את הקמאות שלה, כי חשבו שהיא מעורבת בסקם.
פשוט שמה את כל הביצים שלה בתרנגולת אחת, אני מניח.
אז כאילו גם הנביאה הזאת מפסיקה למכור את הקמאות, כי לא, היא לא רצתה שיחשבו שהיא מעורבת בסקם של בייטמן, פשוט היא ניהלה סקם משל עצמה, אז
כן.
לא רצתה שיערבבו בין זה לזה. עכשיו, אחד השכנים של מרי עדיין האמין בכל הסיפור הזה של התרנגולת, אז מרי פשוט מכרה לו את התרנגולת, ואז התרנגולת הטילה ביצים, וכמובן על הביצים האלה לא היה כתוב שום דבר, אז השכן כזה, טוב, אני פשוט אוכל את התרנגולת.
אה. מה לזזל? מה זה ביצים בלי שום דבר? עם.
עם. מרי עברה לעיר יורק, ושם היא הלכה למפגשים של המאמינות של ג'ואנה סאות'קוט, ולאחר אחד מהמפגשים האלה, היא עקבה אחרי אלמנה שהייתה במפגש, פשוט הלכה אחריה, ואז האלמנה הזאת נכנסה הביתה, ואז מרי דפקה לה על הדלת, והיא סיפרה לאלמנה, תקשיבי, אני תיירת, אני לא מפה, ואם אפשר לישון אצלך, לשהות אצלך בינתיים.
למכור את הדברים שלך.
כי אני רוצה לישון רק בבית של מאמינה, של סאות'קוט.
כן.
אז האלמנה הסכימה להארח את מרי, והשתיים ישנו ביחד באותה המיטה במשך כמה שבועות.
מה?
ובסופו של דבר מרי חזרה הביתה, אבל לא לפני שהיא גנבה...
גנבה לה הכל, בטח.
לא, הכל, אבל גנבה קצת.
זה הסיגניצ'ר מוב שלה.
כן. אז היא חזרה ללידס. והבייטמנים שוב עברו דירה לאזור אחר בעיר, ומרי שוב פתחה חנות עם שיקויים וקמאות, ושוב עושה את העניין הזה עם גברת בלייב, והיא התחילה לבצע הפלות ללקוחות.
בלייב? הפלות, אמרת?
התחילה לבצע הפלות, כן. זה משהו שהיה אסור באותה התקופה.
לא, כי היום בארצות הברית זה ממש מותר.
כן.
כן.
נכון. איזה נורא. זה אפילו לא מטומטן, זה פשוט מחושה.
כן. Okay.
כי צריך כרגיל, העסק שלה די הצליח. עכשיו, יום אחד היא הלכה לקצבייה המקומית, ושם היא נתקלה בגבר, שכאילו היא עמדה בתור מאחורי איזה גבר, שביקש מהמוכר רגל של כבס, ובבקשה, אני לא יכול לקחת את זה איתי, בבקשה, תביאו את זה אליי הביתה עם שליח, ונותן לו את הכתובת, כאילו. אז מרי שמעה את הכתובת, והיא מהרה לכיוון הבית, והיא חיכתה שם על הגשר שמוביל הבית, והיא חיכתה שם כמה שעות עד שהשליח הגיע, והשליח כזה מגיע, והיא מתחילה לנזוף בו, מה זה? למה אתה בא כל כך מאוחר? זה לא בסדר? תביא לי את זה עכשיו. לקחה את המשלוח של הרגל של הכבס, והלכה עם זה הביתה.
איזה סקמר. שמע, אבל איזה מחויבות כאילו, אהבתי.
ויום אחרי זה כמובן הלקוח חזר לקצבייה, והוא כזה, היי, לא קיבלתי את המשלוח, והשליח... סיפר לו שמישהי לקחה עבורו את המשלוח, והוא תיאר את האישה, ואחד הלקוחות שבמקרה היה במקום, מבין שמדובר במרי בייטמן, אז הם הלכו לבית שלה, וראו שהיא בדיוק מכינה ארוחה, עם רגל של כבס. והיא שילמה ללקוח את מה שהוא שילם על זה, ואז הוא הסכים לא ללכת למשטרה. כולם מסכימים, כאילו, אף אחד לא מתלונן עליה באופן רשמי.
כן, כאילו זורמים איתה.
כאילו, לא יודע אם זורמים או פשוט מפחדים ממנה, או שילוב של שניהם כזה.
כן.
עכשיו, בני הזוג וויליאם ורבקה פריגו הגיעו לפגוש את מרי בחנות שלה. עכשיו, רבקה סיפרה שהיא חובה כאבים בחזה. ומרי סיפרה לה שהיא בדקה עם גברת בלייב, והכאבים בחזה זה בגלל שמישהו הטיל עליה כללה. אז וויליאם ורבקה קנו קמאות ממרי ותלו אותם ברחבי הבית, ואז גברת בלייד ביקשה שבני הזוג יקנו לה גלגל גבינה קטן, משהו כמו 3 קילוגרם. ותביאו אותו לבית של מרי, ומרי תדאג לשלוח את זה אליי בקרקרה.
איך הם אוהבים גלגלי גבינה? מוטיב חוזר.
כן. וכמובן כסף, כל הזמן כסף וזה.
כספים.
אז בסך הכל מרי הצליחה להוציא מהם יותר מ-70 פאונד, שאני יודע שאתה רוצה לדעת.
או, היום זה בטח 7,000.
ממש קרוב.
כן?
זה 6,700.
ראית?
פאונד.
דאם.
סחתן. יפה. אז היא הוציאה מהם סכום גדול כזה, ובנוסף לכסף היא גם הוציאה מהם מוצרי מזון, בגדים, הם אפילו שלחו לה מיטה באיזשהו שלב. וכמובן שכל המשלוחים האלה לא אמורים להגיע אליהם, אמורים להגיע לגברת בלייד, אבל you know. ואז בשלב הזה וויליאם ורבקה התחילו לחשוד, ובאחד המכתבים של גברת בלייד היא ביקשה מהם להעביר למרי כפיות כסף, עלי תה וקדים מחרסינה.
דחוף.
והם כזה, לא, אנחנו לא נשלח את זה, והמשלוח באמת אף פעם לא הגיע. לאחר כמה שבועות הם שוב הגיעו לחנות של מרי, ושם חיכה להם מכתב נוסף מגברת בלייד, ובו נכתב, חבריי היקרים, אני מצטערת לומר, אבל מחלה קשה עומדת להגיע אליכם בחודש מאי הקרוב.
מצטערת. שום, סליחה, הולכת להגיע לכם מחלה פשוט.
כן. אז ב-11 במאי 1807, מרי הכינה עבורם תערובת דבש מיוחדת, ואמרה לבני הזוג לאכול ממנה כל יום, ושאם הם ירגישו רע, שיפנו ישר אליה, לא ללכת לרופא, לא ללכת לשום מקום, רק אליה. אז רבקה אכלה מהדבש המיוחד הזה די הרבה, יותר מוויליאם זה בטוח, ומהר מאוד היא הרגישה רע מאוד, ורבקה נפטרה ב-24 במאי 1807, 13 ימים אחרי.
אשכרה.
והמילים האחרונות שהיא אמרה לוויליאם היו, אל תנהג עם מרי בפזיזות.
כן, נשמע... כאילו, מה זה אומר בפזיזות, אבל...
נהיינו, אל תאשים אותה, אני ככה הבנתי שמפרשים את זה. אז וויליאם, גם הוא לא הרגיש כל כך טוב מהדבר הזה, והוא בשלב הזה, טוב, אני אזמין רופא, והרופא לא ממש בדק אותו, וגם לא בדק את הגופה של רבקה שהייתה שם עדיין, הוא כן אמר, טוב, בוא נבדוק מה אכלתם, את התערובת של הדבש, אז בוא נבדוק את התערובת של הדבש, היהו בחוץ כלב וחתול, אז הוא נתן להם לאכול מהתערובת של הדבש, ושניהם מתו.
אוי, יכל לבדוק את זה רק על אחד.
הוא רופא.
כן.
אז הרופא אמר לוויליאם שהתערובת כנראה מורעלת, ולאחר מכן הוא בדק את הדבש הזה ומצא שם כספית.
אוי.
עכשיו, שוב, אנחנו יודעים שזה חומר מאוד רעיל, אבל באותה תקופה כספית שימשה כחומר מחטא וכמשכך כאבים, והייתה חומר מאוד נפוץ בהרבה סוגים של תרופות, גם בתחילת המאה ה-20 עוד. השתמשו בעיקר לכאבי בטן וכאלה. אז שוב, גם במקרה הזה, לא לגמרי ברור אם היא התכוונה להרעיל אותם או לא.
כאילו, בגלל שזה חומרים שמקובלים, אז זה לא נשמע שהתכוונה.
כן, נכון?
כן.
גם אני כאילו נוטה לכיוון הזה, למרות שהרבה פעמים השם שלה מופיע ברשימות כאלה, באתרים של רוצחים וזה. אבל כאילו... בהרבה מקומות, וגם אני ממה שקראתי, זה יותר מרגיש כאילו היא לא באמת הבינה מה היא עושה. עכשיו, וויליאם בשלב הזה הלך לבקר את מרי, הוא עדיין קצת חולה, והוא סיפר לה שרבקה מתה, ומרי אמרה, אם היא הייתה אוכלת את הדבש המיוחד, היא עדיין הייתה בחיים.
וואו, זה יומרנות מטורפת.
וויליאם אמר לה, תקשיבי, זה pretty much כל מה שהיא אכלה,
כן.
אני חושב שזה דווקא מה שהרג אותה.
תקשיבי, נראה לי הפוך, מה שאמרת עכשיו, אז הפוך.
כן, אז מרי כעסה עליו מאוד, והיא אמרה לו להביא אליה את מה שנשאר מהדבש, אני אוכל את הכל פה במקום מולך, ואתה תראה שלא יקרה לי כלום.
ו?
והוא פחד ממנה, אז הוא פשוט הלך לבית הבראה ונעלם. אז הוא הלך לבית הבראה, וכשהוא הרגיש יותר טוב, הוא חזר למרי, ומרי ישר סיפרה לו שיש לו מכתב שמחכה לו מגברת בלייב, ובמכתב, גברת בלייז ביקשה ממנו להביא למרי את אחת השמלות של אשתו שמתה.
מרי ג'יי בלייז.
יפה. אז הוא הלך הביתה, הוא הביא סמלה, ומרי כעסה עליו מאוד, כי הוא הביא סמלה מכוערת מאוד. וכמה ימים לאחר מכן הוא שוב חזר לחנות, והוא קיבל עוד מכתב מגברת בלייד, שגם היא, במקרה, כעסה עליו בגלל שהוא נתן סמלה מאפנה, ואמרה שכפיצוי הוא צריך להביא את הסמלה הכי טובה של רבקה, פלוס מעיל, פלוס את ספר התנך המשפחתי שלה.
וואו. ו?
והוא עושה את זה, ובמשך יותר משנה הוא ממשיך להביא לה עוד ועוד ועוד חפצים וכסף וכאילו...
דברים טובים.
כן, ותופינים.
הדמות הזו, לא יודע מה היא עדיין, אבל אני בעדה.
עד שבאוקטובר 1808 הוא נשבר, שזה כמעט שנה וחצי אחרי שאשתו מתה. הוא נשבר, והוא סיפר את כל הסיפור לשוטר מקומי שהגיע איתו לחנות של מרי ולקח אותה למעצר. המשטרה הגיעה לבית של מרי וג'ון בייטמן כדי לבצע חיפוש, ושם הם מצאו את כל החפצים שמרי הייתה אמורה לשלוח לגברת בלייד.
האם סוף סוף יהיה מחיר פה לשלם?
כן. מרי עלתה למשפט באשמת גניבה, מרמה ורצח. ובהתחלה היא הכחישה הכל, ובעיתון המקומי נכתב שהיא לא נראית כמו מישהי שתרעיל אנשים.
כן, מה?
עכשיו, הרבה אנשים מכל רחבי העיר הגיעו כדי להעיד נגדה במשפט. כל המשפט בסך הכל ערך 11 שעות באותו היום, והמושבעים לקח להם רק כמה דקות כדי להגיע להחלטה, ומרי נמצאה אשמה בכל הסעיפים ונידונה לתליה. עכשיו, ברגע שהיא שמעה את זה, היא מיד אמרה שהיא בהיריון.
אהה.
כי אם היא בהיריון, אסור להוציא אותה להורג.
כן.
אז השופט מיד אסף קבוצה של נשים שערכו לה בדיקה גופנית מדוקדקת, והן הגיעו למסקנה שהיא לא בהיריון בכלל. כן, היו לה בין 3-5 ילדים.
כן, בין 3-5.
אבל היא לא הייתה בהיריון.
תלוי באיזה יום עושים את התחקיר.
קיצר, כשהשוטרים לקחו את מרי מבית המשפט, היא כזה רגע לפני שהיא יצאה משם, היא הודתה בכל הקטע של הגנבות והרמאויות, אבל היא התעקשה בתוקף שהיא מעולם לא התכוונה להרעיל או להרוג אף אחד. מרי בייטמן הוצאה להורג בתלייה ב-20 במאי 1809, בגיל 41. עכשיו, רגע לפני ההוצאה להורג, היא שוב אמרה שהיא לא התכוונה להרעיל ולהרוג אף אחד.
נפלט לי, נפלץ לי.
עכשיו, אחרי שהיא מתה, הגופה שלה הוא עברה לבית החולים בלידס, שם שמו את הגופה בתצוגה וגבו מאנשים כסף לבוא לראות.
הבעיה ש- they didn't have any leads.
לאחר מכן, ביטרו את הגופה ממש, פירקו אותה לחלוטין, חתיכות מהאור שלה יובשו ונמכרו כקמאות למזל טוב.
וואו, איזה אירוניה מתוקה.
ממש. האור שלה גם שימש לקריחה של שני ספרים מהספרייה של העיר מקסבורו.
מה לזזל? מה לזזל?
חלק מחלקי הגוף שלה מסתובבים בכל מיני מקומות, יש איזה מישהו שיש לו את הלשון.
כאילו זה שפטו אותה, אתה יודע, to be dissolved. כן. כזה. זה לא רק, לא רק למות. מטורף.
זה קצת כמו, אתה יודע, בסרטי סופר הירוז כאלה, כשיש איזה משהו שמפרקים אותו למלא חלקים, וצריך למצוא אותם בכל מיני... אולי מתישהו יצליחו להרכיב
מחדש. מאיץ חלקיקים.
יפה. הוא צריך שם. בוא, אנחנו נצטרך לחשוב על שם.
יורם אתה מתכוון?
כן, נכון. זה חייב להיות יורם. השלד שלה נמצא בתצוגה באוניברסיטת לידס היום.
השלד.
השלד. והבית של ג'ון ומרי בייטמן בלידס הוא עכשיו פאב בשם למבן פלאג.
נחמד מאוד.
כן, קיצר, ממש פירקו אותה לגזרים.
ממש. יפה, אל תהיו מחשפים ומחשפות, נכון?
כן, נכון.
זה המסר.
אפשר להיות מחשפה טובה.
כן? יש דבר כזה?
יש דבר כזה. אני חושב שגם היא באיזשהו שלב טענה שהיא כאילו מחשפה טובה. היא עוזרת לאנשים. הרי מסירה כללות וכאלה.
אוי. טוב, יש את המחשפה מסרביה שעוזרת לספורטאים.
נכון. הזאת שכאילו שחקנים פצועים באים אליה ואז היא מניחה כזה שיליה של כבש על הרגל או כל מיני כאלה.
שיליה.
מגוחך. קיצר מגניב, רפואה אלטרנטיבית מאוד.
וואו, מדי.
זה כאילו רפואת פרינג'.
לגמרי. אפשר להגיד שזה היה עוד פרק של.
הקדמת אותי, מה יש בזה?
כן, אני נוטה להפתיע. אתה יודע, כשאפשר, כשמתאפשר.
מתאפשר. ולפני שנסיים, כמובן, נזכיר שאם בא לכם לשדרג את חוויית השינה שלכם מסבירה לנהדרת, אז תוכלו להיכנס לאתר של פנדה, panda.co.il, להזמין שם כל אחד ממוצרי עולם השינה שלהם.
אקוסיסטם, אקוסיסטם השינה של, של התאגיד.
ושם תוכלו להכניס קוד קופון, יש 5, ולקבל 5% הנחה על כל רכישה, כל הרכישה גם כן.
יפה. טוב, הזדמנות זו גם אספר לכם שאפשר למצוא אותנו באתר שלנו, מהישבזה.com, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. בפייסבוק תיכנסו למהישבזה הקבוצה, אנחנו בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב. מי שרוצה לפרגן לנו כמה שקלים, patreon.com/מהישבזה, כל שקל נחשב, ודין פרוטה כדין 100, וכל השאר בונוס. ורעיונות לפרקים, נא לשלוח אך ורק למייל שלנו, ideas@myishbeze.com, וזה הכל. יעקב, כמו תמיד, נעמת לי מאוד.
מאוד מאוד. גם כן.
גם כן. מאוד ומאוד גם כן. ועד הפרק הבא.
יאללה ביי.